טוב, אז ברשותכם, ערב טוב, נדבר באמת קצת על העניין של ארבע הגאולות שמנויות בפרשת השבוע. וזה משהו שיראה אולי כמו פלפול הלכתי, אבל מאוד יסודי, כמו שנראה בהמשך, לגבי הקשר בין מצוות הסיבה לבין ארבע הכוסות. ותוך כדי כך ננסה להבהיר כמה חידות הלכתיות ממה שכותב האדמו"ר הזקן בשולחנו, בשולחן ערוך הרב, בעניינים של ליל הסדר באופן כללי ובאופן ספציפי בנושא של מצוות העשיבה, סימן תע"ב. ואגב כך יצא לנו, אני מקווה שנצליח להחזיק ראש עד הסוף המאמר הבאמת מאוד, שיחה מאוד מעמיקה של הרבי בעניין הזה, גם להבין, זה עניין יסוד מאוד עמוק, לגבי השאלה למה התורה שינתה את הסדר של הבנים. הרי הסדר בהגדה של פסח הוא חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול. אז לכאורה זה צריך להיות מדורג. קודם כל החכם, אחרי זה התם, אחרי זה אינו יודע לשאול, ובסוף הרשע. אם אני מדבר מי הגבוה לנמוך. אם יש סדר, צריך להתחיל בחכם, תם, אני לא יודע לשאול, והרשע. למה ההגדה מקמה את הרשע אחרי החכם, וזה כאמור שינוי סדר? מה נרמז פה? מה יש פה מעניין הזה? וגם זה, כמו שנראה, קשור ישירות לנושא של הארבע כוסות. נתחיל מהירושלמי. הירושלמי בפסחים, פרק י', שזה פרק ערבי פסחים, כמו גם בבבלי, אומר, מניין לארבע כוסות? ואומר, איפה הרמז בתורה לארבע כוסות? רב יהודה בשם רבניה כנגד דלת גאולות, לשונות של גאולה שהוזכרו בפרשה. כן? הוצלתי, הצלתי, גאלתי, לקחתי, כנגד ארבע הגאולות האלה, ואנחנו שותים ארבע כוסות. לכן אמור, שם מתחיל הפסוק, זה פרשתנו, והוצאתי וגומר והצלתי, זה לא מגיע כמובן ברצף, זה פסוקים שונים, אבל יש שם את שלוש אמירות הגאולה האלה של הוצאתי, הצלתי, גאלתי, לקחתי, שמולכם. הדבר המעניין זה שחוץ מאשר הנימוק הזה, מה שאומר פה רב יהודה בשם רבי ינא, זה שנאמרו שם עוד נימוקים. אני אמשיך לקרוא שם מהירושלמי. כן? רבי שוע בן לוי אומר, כנגד דלת כוסות של פרעו. כן? פרעו שם שתה ארבע כוסות, כנגד דלת שותים ארבע כוסות. רבי לוי אמר, כנגד דלת מלכויות. המלכויות שלעתיד לבוא ישעבדו את עם ישראל. כן? זה פרס, בבל, יוון ורומי. ורבנן אמרי, כנגד דלת כוסות של פורענות, שהקדוש ברוך הוא עתיד להשקות את אומות העולם, וכנגדן עתיד הקדוש ברוך הוא להשקות את ישראל דלת כוסות של נחמות. זאת אומרת, לעניין של ארבע כוסות יש כמה וכמה נימוקים. זה שאנחנו מכירים ושגור בפינו, שמדובר פה כנגד ארבע לשונות הגאולה, זה דעה אחת, אבל יש פה עוד שלוש דעות נוספות. של רבי שוע בן לוי, של רבי לוי ושל רבנן. אחת כנגד ארבע כסות של פרעה, ארבע מלכויות וארבע כסות של פורענות, שהקדוש ברוך הוא עתיד להשקות את אומות העולם. ההבדל, אם אנחנו מסתכלים על זה כבר במושכל ראשון, בין הטעם הראשון לבין הטעמים האחרים, זה שלכל הטעמים האחרים אין קשר ישיר בין הארבע כוסות לבין גאולת בני ישראל ממצרים. יש עניינים גדולים, לעתיד לבוא, ארבע אומות, כוסות של תרעלה, כוסות של נחמה, הכל לעתיד לבוא. אבל אם אנחנו מסתכלים, האם יש פה קשר לגאולת בני ישראל ממצרים? לכל הטעמים האחרים, לא. רק הנימוק הראשון שמדבר על כך שהטעם הוא כנגד הארבע הגאולות, זה ארבע הגאולות שקשורות ישירות ליציאת מצרים, כמו שאומרת התורה בפרשתנו. על פי זה אפשר לומר שיש פה בין הלשונות האלה גם נפקמינה להלכה. זאת אומרת, השאלה כנגד מה אנחנו שותים ארבע כוסות, זה לא רק עניין תיאורטי, זה לא רק עניין עיוני, יש פה גם נפקמינה להלכה בעניין הזה. ופה צריך כמובן להתגלגל, שום הולכם ומברום, היום פה כמה פנים חדשות. עקיבא, אני כיסא לדוד שלך. איך יכול להיות קשר בין הנושא הזה של ארבע כוסות, איך זה מתקשר להלכה? קשר בין זה לבין הלכה. אז פה צריך הקדמה. האדמו"ר הזקן כותב בשולחן ערוך הרב, כאמור בסימן תע"ב, בדיני הסיבה, כותב כך: אימתי צריך להסב בשעת אכילת כזית מצה ובשעת אכילת הכריכה, אכילת אפיקומן ושתיית דלת כוסות, לפי שכל הדברים האלו הם זכר לגאולה ולחירות. שהדלת כוסות תקנו חכמים כנגד דלת לשונות של גאולה. האמורים בפרשת וערה, והוצאתי וגאלתי ולקחתי והצלתי, ולכן ממשיך האדמור הזקן ואומר, זה הכל ציטוט, לפיכך הם צריכים הסיבה דרך חירות. אבל שאר כל הסעודה, אם רצה לאכול ולשתות בלא הסיבה, הרשות בידו. מכל מקום, המסב בכל הסעודה, הרי זה משובח ועושה מצווה מן המובחר. כן? זה מה שכותב האדמור הזקן בסימן תף עין ב' בסעיף י' ד'. אז אם נסכם, מה שהוא אומר פה בקצרה, זה שקודם כל יש עניין גדול שזה להסב. מתי? זמן שעושים את כל המצוות של ליל הסדר. אוכלים מצה, כורך, מה?
קשורות בגאולה.
בגאולה, כן, אבל כמובן, עניין של ליל הסדר הוא כל כולו גאולה.
מרור
באמת לא מצווה להסב. ואכילת אפיקומן, וגם שתייה דלת כוסות. למה? כי כל הדברים האלה זה זכר לגאולה ולחירות, ולכן הם צריכים הסיבה דרך חירות. ובשאר הסעודה הוא אוכל עכשיו את הכופתאות, את המרק, את השניצל. אם הוא רוצה להסב, מצוין, איך אומרים, עושה מצווה מן המובחר. אבל זה רשות, הוא לא חייב. זאת אומרת, מהסגנון הזה של האדמו"ר הזקן, אגב, כדאי לציין שאנחנו נמצאים היום ערב כ"ד בטבת. כן, ערב כ"ד בטבת, כ"ד בטבת שזה יהיה מחר, זה יום ההילולה של הרמב"ם ואדמו"ר הזקן. גם הרמב"ם, גם אדמו"ר הזקן, זה יום ההילולה של כ"ד בטבת. אז לכן בעזרת השם פה הדברים שנאמר פה בעיקר מסובבים סביב דברי האדמו"ר הזקן בשולחן ערוך, וגם סביב דברי הרמב"ם בעניין הזה. כלומר, לפי פשטות לשונו של האדמו"ר הזקן, ופה צריך להחזיק ראש, כי יש פה כמה וכמה פלפולים בעניין הזה, כן? לפי מה שאומר פה האדמו"ר הזקן, נראה שכל הדברים שמנויים פה מבחינת אכילה, האכילה, כזית, מצה, כורך, כל הדברים האלה, למה? צריך להסב, מכיוון שכל הדברים הם עצמם זכר לגאולה ולחירות, והסיבה זה דרך חירות, לכן כשהוא אוכל את אותם דברים שהם זכר לגאולה ולחירות, הוא צריך גם להסב שזה דרך גאולה וחירות. כן, אדם יושב ככה, מסתלבט בכיסא, או, מרגיש בן חורי.
אז
למה
דווקא שמאלה
דרך
חירות?
מה?
למה דווקא
שמאלה דרך חירות? זה בסדר, זה עניין אחר, שלא יקדים כאן לבשת, כן, שלא ילחץ לו האוכל. כן. עכשיו, בואו נשאל על המאמר הזה של האדמו"ר הזקן, בואו נשאל כמה קושיות. אם אנחנו מסתכלים פה, תראי לי רק לעזור בחיתוך, זה מעניין הזה. הפסקה עשה. כן, אז בואו נשאל על המאמר הזה של האדמו"ר הזקן כמה שאלות. קודם כל, זה היה סעיף תע"ב, סעיף י"ד. בכמה סעיפים קודם, בסעיף זין, אומר האדמור הזקן בהי לישנה, למה בן אדם מסב, זה מה שהוא מדבר שם, שישב בהסיבה דרך חירות, לפי שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא עתה יוצא משעבוד מצרים. לפיכך צריך לעשות כל מעשה לילה זה דרך חירות. לפי זה, קראנו פה שני סעיפים באותו סימן, כן? סימן י' ד', כן? יש את, סעיף י' ד' וסעיף ז', שניהם למעשה חוזרים על אותו דבר. שהם אומרים שהעניין של הסיבה זה עניין של ישיבה דרך חירות. ושמה צריך להגיד את זה עוד פעם בסעיף י' ד', כאשר אדמור הזקן אומר את הנושא של הסיבה שזה עניין של דרך חירות, ככה צריך לשבת באותו הלילה, אמר את זה 8 סעיפים לפני כן, בסעיף ז'. שאלה שנייה, מי שקצת מכיר שולחן ערוך בכלל ושולחן ערוך אדמור הזקן בפרט, בגוף השולחן ערוך עצמו אין שום מקורות לשום דבר. זה דיון הלכתי. בטח לא כשמצטטים פסוקים מהתורה. למה אדמור הזקן אומר פה שאותם ארבע לשונות גאולה אמורים בפרשת וערה? זה ממש לא כדרכו לציין באיזה פרשה הדבר הזה נאמר. ההנחה שלו זה שארבע לשונות גאולה, כל אחד יודע איפה זה מופיע. אדמור כותב כאן שזה ארבע לשונות האלה אמור בפרשת וערה. אני קורא עוד פעם, שהדלת כוסות תקנו חכמים, כנגד ד' לשונות של גאולה האמורים בפרשת וערה. מה? לא, לא נדבר בפרשה, רק פה.
ארבע לשונות לא נמרו גם בבור?
לא, רק פה, רק בבאר. למה צריך לציין? זה נכון מובן אליו. דבר נוסף, בפרשת וערה, סדר הלשונות הוא הוצאתי והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. ככה גם ראינו מקודם בדרשת חז"ל בירושלמי. לעומת זאת, כשאדמור הזקן מונה את הארבע לשונות, הוא אומר, והוצאתי וגאלתי ולקחתי והצלתי. למה הוא הופך את הסדר? ממש משנה פה את הסדר. מול הסדר שכתוב בתורה.
יש סדר רבנים?
מה?
ואין לסדר רבנים?
זה קשור, נכון מאוד. גם סדר רבנים התהפך. כן? וגם פה רואים שהדד לשונות של גאולה, איכשהו התהפכו פה. כן? זאת אומרת, ודאי שזה התהפך מול המקור, מול מה שכתוב בתורה. ופה צריך להבין, זה לא ספר מדרשים, זה לא ספר אגדות. כל דבר פה, כל מילה, כל תג, כל תו, זה הלכה נטו. אז למה האדמור הזקן, בשביל להשמיע לנו את ההלכה, רומז פה משהו באמצעות זה שהוא הופך את סדר הארבע לשונות גאולה. והוצאתי וגאלתי, ולקחתי והצלתי. מה הפשר? שינוי הסדר. שאלה נוספת שהיא לא ישירות על העניין הזה, אבל שאלנו אותה מקודם, אם אנחנו בענייני שינוי סדר עסקינן, אז גם בארבע בנים האגדה שינתה שם את הסדר. לא תמיד אנחנו שמים לב, מרוב שזה כל כך ברור, זה גלוי, קופץ לעין, אנחנו לא שמים לב שהסדר שם לא נכון. איך זה הסדר שם? החכם רשע, תם ושאינו יודע לשאול. אבל זה צריך להיות מדורג מבחינת מהכי טוב להכי נמוך. אז הוא צריך להיות חכם, תם, יודע, אינו יודע לשאול, והרשע בסוף. חכם, רשע, הקצוות, ובאמצע שני הבינוניים. התם ושאינו יודע לשאול. למה שינוי הסדר? כדי לצלול פה לעובי הקורה של העניין הזה, וזה ממש כפשוטו, לצלול פה לעובי הקורה של העניין הזה, צריך להבין מה הנושא של ההסיבה בליל הסדר. יש אפשרות לומר בשני אופנים שהם ממש הפוכים אחד לשני. אפשר לומר שהסיבה זה לא חיוב בפני עצמו, אלא אומרים לך, אם יש לך מצוות הערב ומצא, ארבע כוסות, כורך וכדומה, כשאתה מקיים את המצוות האלה אתה צריך לעשות את זה בדרך הסיבה. במילים אחרות, הסיבה זה פרט בדיני אכילת מצה. לא צריך לאכול מצה, למשל. אז מצה יש גם ארבע כוסות, אבל זה מתפס לרגע לעניין של המצה. אתה צריך לאכול מצה בליל הסדר? בטח, עדה לך, אתה חייב לאכול את זה בעשיבה. בניסוח הזה מה יוצא? שהעשיבה זה לא דבר בפני עצמו. זה בסך הכל איזשהו תנאי. כן? באופן שבו אתה אוכל ושותה, שהוא צריך להיות בדרך עשיבה. אפשר להגיד בדיוק הפוך. אפשר להגיד שהעשיבה זה מצווה כל כך גדולה, שהיא ודאי עומדת בפני עצמה. כי בן אדם בליל הסדר, כמו שאמר אדמור הזקן, צריך לעשות הנהגה בדרך של חירות. הוא מראה איך שהוא יושב שהוא מרגיש בן חורין. אלא מה? איך הוא מראה שהוא בן חורין? בזה שבאכילת כזית, מצה, ושתיית ארבע כוסות, וגם שאר הסעודה, הוא עושה הסבה. הוא עושה הסיבה. זאת אומרת, שכאן התהפכו היוצרות, זאת אומרת, האכילה והשתייה שעושים בליל הסדר, זה למעשה פרטים במצוות העשיבה. אתה צריך להסב. מתי תסב? אתה לא יכול להסב סתם. אתה מסב כשאתה אוכל, אתה שותה. זאת אומרת, אפשרות אחת זה לומר שהסיבה, אם נתפס לצורך הדוגמה בלבד בעין של העשיבה ושל אכילת המצה. כן? כדול להזכיר כל פעם את כל הרשימה. לכן מצוות היום העיקרית, מדאורייתא, זה אכילת מצה. ידוע, המצווה של שתיית ארבע כוסות ואל הסדר היא מצווה דרבנן. אז ניקח לצורך המודל ההתייחסותי את העניין של אכילת מצה. אז אפשר לומר שכשאתה אוכל מצה, אם אתה רוצה לצאת ידי חובה, אתה צריך להסב, או שאפשר לומר שאתה צריך להסב. בין היתר בזמן שאתה אוכל מצה. זאת אומרת, האם אכילת מצה זה פרט בדיני הסיבה, או הסיבה זה פרט בדיני אכילת מצה?
אכילת מצה זה לא מכשיר מצווה?
מה?
זה לא מכשיר את המצווה, כי אם אתה לא מסב, אתה צריך לעשות זה עוד פעם.
זאת השאלה, זאת בדיוק השאלה. האם צריך לעשות את זה עוד פעם?
זו ההלכה, לא?
לא.
שהסיבה זה פרט.
זאת, תכף נראה מה אומרת ההלכה. מה?
שהסיבה זה פרט. אם נשים חייבות
בהכילת
מצה ולא חייבות
בהסיבה,
אלא אם הן חכמות.
כן, אבל זה גם עניין שדאורייתא מול רבנן, בגלל זה. זה שהתורה אומרת במפורש, כיוון שגם היו באותו הנס של יציאת מצרים. אז זה לא הנימוק, אבל כיוון שהתורה לא מבחינה שם בעניין הזה של נשים וגברים, לכן אוכלות מצה. זה גם, זה מדרש. זה מדרש הזה הוא לא... אין לו נפקות על ההלכה. כן, אז זה שנשים חיות באכילת מצה, זה מכיוון מהפסוקים רואים שם שהחובה הזאת חלה על כולם. עכשיו, מה זה משנה לכאורה הפלפול הזה, אם הסיבה זה פרט בדיני אכילת מצה, או מצה זה פרט בסיבה? מה זה משנה? זה איזה מין פלפול הלכתי כזה, אבל יש ביניהם נפקא מינות גדולות. כן, למשל, מה קורה אם בן אדם אכל את הכזית מצה, בלא הסיבה. הוא יצא או לא יצא את זה חובה. אם אנחנו חושבים שהסיבה היא תנאי לעיכוב באכילת מצה, אז הוא לא קיים מצוות אכילת מצה. אבל אם אנחנו אומרים הפוך, שכשהוא מסב, הוא צריך בין היתר לאכול מצה, אבל לעניין אכילת מצה, הסיבה לא מעכבת, אז הוא כן יצא את זה חובה. זאת אומרת, זה עניין מאוד עקרוני. אם הוא אכל מצה בלי להסב, האם אנחנו באים ואומרים שהחיסרון כאן הוא במצוות אכילת המצה, או החיסרון כאן הוא בהסיבה? נפקא מינה, צריך לחזור ולאכול, או לא צריך לחזור ולאכול. ואם נניח שהוא חוזר ואוכל, נניח שהוא אכל באמת שלא בהסיבה, הוא אומר, מה, אני רוצה לאכול כזית מצה, מצווה דאורייתא, לאכול בהסיבה. השאלה אם צריך לחזור ולברך, אנחנו ציוונו על אכילת מצה, או לא. אם אנחנו רואים שהאכילה של החתיכה הנוספת זה רק כדי לקיים את מצוות העשיבה כמו שצריך, כדי להסב כמו שצריך, הוא אוכל מצה. אז הוא לא מברך עוד פעם, כי בידי אכילת מצה הוא כבר יצא. אבל אם אנחנו רואים שזה הפוך, שהעשיבה היא פרט בדיני אכילת מצה, פרט מעכב, זאת אומרת שהוא לא הסב, אז הוא לא יצא ידי חובה. זאת אומרת שהברכה שלו מקודם לא תפסה על שום דבר, אז הוא צריך לחזור ולברך.
זה הייתה ברכה לבטלה?
כן, לא בכוונה, אבל יצא שזה לבטלה. כן? בוא נקרא ברכה לבטלה, כי ברכה לבטלה זה שבן אדם עושה מברך סתם, כן, כשלא צריך. אבל פה כשהוא ברך, היה לו אהבה אמינה לומר שצריך לברך, כן?
הוא ברך
בחלב,
זה לא תפס.
מה?
הוא ברך בחלב, לא תפס.
זה לא שהוא, זה לא תפס. זה תפס, אבל הוא צריך לברך עוד פעם. זה ניסוח קצת שונה. זה לא ברכה לבטלה, לא באים אליו בטענות, אה, ברכת לו כמו שצריך. הברכה היה לה מקום. אז הוא צריך לברך עוד פעם, כי היה פגם בעצם עשיית המצווה. אז הוא חוזר ועושה את המצווה עוד פעם, אז הוא צריך גם לחזור ולברך עוד פעם. אבל הברכה שלו הייתה במקום, הוא לא שם ברך כי התחשק לו. כן? עוד נפקא מינה להלכה בעניין הזה. אמרתי, היום זה קצת יותר פלפול הלכתי מה שאני אראה פה בעניין הזה, כי זה עניינו של אדמו"ר הזקן. אדמו"ר הזקן זה אחד מגדולי הפוסקים, גם בעניין של, גם בנגלה וגם בנסתר. בנגלה זה שולחן ערוך הרב, ונסתר זה ספר התניא, ליקוטי תורה, תורה אור וכדומה. הרמב"ם בוודאי לא צריך להגיד, עמוד ההלכה. כן, לכן פה זה יותר עניין היום, קצת יותר בגוון הלכתי. כן, עוד נפקא מינה להלכה בעניין הזה, זה למשל, מה קורה אם הוא אכל את הכזית מצה בלא הסיבה, ואחרי זה ישנה הסטטוס שלו באופן שהוא כבר פטור מהסיבה. איך זה יכול להיות? כגון שהרב שלו הגיע. הרב שלו נכנס, רבו המובהק, נכנס להתארח אצלו בליל הסדר, איזה כיף, או, סור שערי.
אסור להסב.
אסור להסב בנוכחות הרב. בנוכחות הרב לא מסבים. הרב גדול, רבו המובהק, לא מסבים, אלא מה אתה עושה דאווינים דרך חירות שהרב שלך נמצא שם בחדר? מה פתאום?
מה קודם למה?
מה?
מה?
משפחה, זה בסדר, הוא אבא שלהם, לא... חוץ מהרב הראשי לישראל, לא תמיד הרב שלך. כן? הרב הוא רב גדול, כן? הוא מכובד, חלקם, כן? יש כאלה שקצת, אולי, לא רוצה להגיד שום דבר, כן? אבל אולי קצת הלכלו את המוניטין. אגב, שאלת מה הסמכות ההלכתית של הרבנות הראשית עלינו, זו שאלה מאוד לא פשוטה. מה פתאום אנחנו צריכים לעשות מה שהרב הראשי אומר? למי הוא? הרב הראשי פקיד ממשלתי. נכון, שהוא רב גדול, הוא התמנה בצורה כזו או אחרת, ונגיד, אני חושב שהרב של רעננה, אני הולך איתו כל הדרך. רב פרץ, רב גדול, אני הולך אליו, אני מצאת הפסקים שלו. או רב של הבית כנסת, או רב כזה, רב אחר. מה לי ולרב הראשי שם שיושב בירושלים ומוציא כל מיני פסקים? מה לי ולא? מה הסמכות ההלכתית של הרב הראשי עלינו? זו שאלה שהרב שאול ישראלי זצ"ל, מי שהיה ראש ישיבת מרכז בתקופה ארוכה, הוציא איזה קונטרס שלם, פלפולים אדירים שמוכיח שמה שבאמת יש סמכות של הרבנות הראשית עלינו. אומרת, כי רואים כל מיני שוטים שככה יש סמכות. טוב, אבל זה רק בגלל שהזכרת את הרב הראשי. הרי אם נכנס הרבו המובהק, כן, לא כל רב, רבו המובהק נכנס, אז עכשיו גמרנו, הוא לא מסב. והוא מקודם אכל את הכזית שלא מצא, ולא הסיבה. אז עכשיו השאלה היא, איפה החיסרון פה? אם אנחנו אומרים שהוא לא הסב מקודם, והאכילת כזית שמצא שלא הייתה פגומה, אז אם ככה הוא צריך לחזור ולאכול עם הסיבה, למרות שהרב שלא נמצא שם. אבל אם אנחנו אומרים שהכל בסדר, יכול היה לאכול את הכזית מצה גם בלי הסיבה, ועכשיו הוא נפטר מהסיבה, אז הוא לא מסב אותו, הוא לא אוכל עוד פעם ומסב. כן? זה עוד נפקא מינה בעניין הזה. זאת אומרת, לסיכום יש לנו פה שתי דעות, שהן כמובן הפוכות אחת מהשנייה. וראינו, נפקא מינה ברורה להלכה, במיוחד הראשונה, אחד שאכל כזית מצה ולא ברך. אגב, אותו דבר גם לכל העניינים האחרים.
כן? לא ברך או לא אסב?
לא ברך. סליחה, לא אסב, כן, לא אסב, שאלה אם צריך לברך. כן, נכון. תודה. זה מדובר כאן על אחד שאכל ולא אסב. אז אפשר להגיד שהסיבה זה תנאי כדי לקיים אכילת מצה. אפשר להגיד שהסיבה זה דבר שעומד בפני עצמו, והוא חל על כל מה שעושים במהלך הערב, בין היתר גם על אכילת מצה. אבל זה דבר שעומד בפני עצמו, דרך חירות. בואו נביא ראיה. כן? לאחד משני הצדדים. הרעה שמביא פה הרבי, זה מגמרה מפורשת במסכת פסחים, בדף קופחת, כתוב שם, השמש שאכל כזית מצא, כשהוא מסב יצא, איך כתוב שם במשנה, או בברייתא, מסיקה שם הגמרה, מסב, אם לא מסב, לא. אין לך מסקנה ברורה יותר מזאת. זאת אומרת שהגמרה אומרת דבר כזה, מסב אין, לא מסב לא, הכוונה היא שאותו שמש, אם האכל את הכזית מצא כשהוא מסב, יצא ידי חובה. אם האכל את זה כשהוא לא מסב, לא יצא ידי חובה. אז יוצא מכאן שמה, כמו הצד הראשון, שהסיבה זה פרט בדיני אכילת מצא. שאם לא הסב בזמן שהוא אכל את המצא, לא יצא ידי חובה. כמו השמש הזה שלנו פה. כן, אני קורא את זה עוד פעם, באותו קטע מפסחים. מה? כן, 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 פרק אחרון, פרק עשירי, פרק הרבה פסחים, נכון? כתוב שם, השמש שאכל כזית מצא כשהוא מסב, יצא. היה כתוב שם, כנראה זה ברייטה. אז מסיקה שם הגמרא, מסב אין, לא מסב לא, זאת אומרת, אכילת הכזית מצא, מתי הוא יצא? אם הוא עשה. זה הקשר שקורכת שם הברייטה בין שני העניינים. שאם הוא אכל את הכזית מצא בלי להסב, הוא לא יצא ידי חובה. זאת אומרת, פשוט מכאן, שכל הנושא של הסיבה, זה פרט בדיני אכילת מצא. ועוד, הסתפק שם הראש, כן, באותה סוגיה במסכת פסחים, מה קורה אם הוא שתה את אחת משתי הכוסות, הכוס השלישית או הכוס הרביעית, שתה אותה שלא בהסיבה. האם מחייבים אותו לחזור ולשתות עוד פעם, בהסיבה, או שלא? מה הספק? יש נימוק שנקרא שנראה כמוסיף על הכוסות. זאת אומרת, מי שמסתכל מהצד, רואה, הוא כבר שתה ארבע כוסות. עכשיו אומרים לו, תשתה כמוזים, מה זה? מה יש? חמש כוסות? אולי יש חמש לשונות של גאולה, אה, ישראל? אפרופו מה ששלחת. כן. חמוד ומוכר. כן. מה שנקרא קלאסיקה. כן, 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 כן. אז בסופו של דבר מגיע שם הראש למסקנה שמכיוון שהוא את הכוס הזאת, כשהוא שתה, הוא לא שתה אותה יחד עם הסיבה. זאת אומרת שהוא לא יצא ידי חובה. ואין ברירה, הוא כותב שם במפורש שצריך לשתות עוד כוס אחת מהסיבה. אותו דבר כותב שם הראש גם לגבי כזית מצא. זאת אומרת, מהדיון הזה של הראש, אפשר לומר שנראה כפשטות, כמו הצד הראשון, שהסיבה זה פרט בדיני אכילת מצה, זה פרט בדיני שתיית ארבע כוסות, שאם הוא עשה את הדברים האלה בלי להסב, הוא לא יצא ידי חובה. איך אומרים? הוכחה יותר ברורה מזאת, ממה שכתוב שם במסכת פסחים, יותר ברורה מזה לא יכול להיות.
שמש
מלצר. שמש זה מלצר.
אולי לא יכול לשבת.
כן, בדיוק, הוא לא יכול לשבת, נכון? אחד הגמרא מדברת שם דווקא על השמש, כי זה אחד שכל הזמן משרת אותם, אבל הוא גם רוצה לתת ידי חובה. אז אם הוא לוקח חתיכה כזית, הוא אוכל אותה בהליכה, זה מה שאומרת הגמרא, זאת אומרת שלא יצא ידי חובה. אבל אפשר להוכיח בדיוק הפוך. כן? הוכחה הפוכה לגמרי. אם אנחנו נצטט קטע ממה שכתב האדמור הזקן בסעיף י' ד', ציטטנו זה מקודם, בתחילת הדברים. כתוב שם ככה, שאכילת מצה וכולי תנאי היא בהסיבה. למה? כי הוא אומר שם, המסב בכל הסעודה, הרי זה משובח, ועושה מצווה מן המובחר. נכון? ככה אמר האדמור הזקן בפרק. באותו סימן. עכשיו, אם באמת כל מה שקשור לאכילת מצה וארבע כוסות וכל שאר הדברים, זה משהו שהוא לא יצא ידי חובה, אלא אם כן הוא הסב, זאת אומרת שהסיבה זה פרט באותם מצוות. אז אם ככה, למה האדמור הזקן אומר שיש עניין גדול להסב גם בכל שאר חלקי הארוחה? כן, אבל הוא אומר שם שגם בשאר חלקי הארוחה צריך להסב, דרך חירות וכו'. אם אתה אומר שהסיבה זה רק פרט באכילת מצה, אז בסדר, גמר לאכול את המצה, גמר לשתות ארבע כוסות, גמר הוא נגמר קטע של הסיבה. ושאדמור הזקן אומר שם במפורש, שיש פה עניין להסב גם במהלך הארוחה עצמה, שאם הוא עשה את זה, אז הוא באמת קיים מצווה מן המובחר. למה? ואם זה ככה, יוצא שהסיבה זה דבר שעומד בשני עצמו. אחרת מה לי לאכול את הכופתאות בסביבה? לא מקיים בזה מצווה. אז זאת אומרת שהמצווה היחידה שאז עומדת על הפרק, זה רק עניין של הסביבה. זה לא זקוק להתלבש על גב של מצווה אחרת. כי אכילת לא כשלח בליל הסדר, זה מנהג טוב, אבל כמובן מקמח תפוחי אדמה, לא מקמח מצה, למי שאוכל או לא אוכל שרויה. אבל זה ודאי עניין טוב, ובטח אפשר להגיד שזה מצווה דאורייתא. אז אם בכל זאת אומר אדמור הזקן שיש עניין להסב, זאת אומרת שכל דבר שאתה עושה בעל הסדר, אתה צריך להסב, להראות שזה דרך חירות. זאת אומרת שהסיבה זה דבר שעומד בפני עצמו. לכאורה את ההכוחה הזאת גם אפשר לדחות. עוד פעם, כדי לא לאבד את הראש כמו בזיגזגים, אז ראינו שיש שני צדדים למצוות הסיבה. הבאנו הוכחה חד משמעית ממסכת פסחים לצד אחד של הנושא, שהסיבה זה פרט בדיני אכילת מצה. עכשיו מלשונו של האדמור הזקן הבאנו לכאורה הוכחה הפוכה, שמצוות הסיבה היא מצווה שעומדת בפני עצמה. גם כשהוא אוכל את העוף, את הלוק שלך ואת הקרטוף עלך, הוא צריך להסב, כי זה מקיים מצווה עם המובחר. כן? נראה לכאורה אם ככה שהסיבה זה דבר שעומד על שתי רגליים עצמאיות, הוא לא נשפח לשום מצווה אחרת. מה? זה מצווה דרבנן. אבל את ההוכחה הזאת אפשר לדחות. למה? מכיוון שביום טוב, כידוע, אוכל זה מצווה. יש מצווה לענג את היום טוב. כן, כתוב בהלכה שכשם שמצווה לכבד את השבת ולענגה, כך כל ימים טובים וכולי, וירבה בבשר ויין ומגדנות כפי יכולתו. כך אומר האדמור הזקן במקום אחר, בסימן אחר שמדבר על דיני יום טוב. אין? זאת אומרת שאפשר לומר שכשם שאמרנו שהסיבה זה תנאי מעכב במצוות ארבע כוסות, במצוות אכילת כזית, זה גם תנאי מעכב ומצוות עונג יום טוב. אחרי צריך לאכול את הלוק שלך ואת הקרטוף הלך עם בעשיבה. אבל עדיין זה לא מוכיח לגמרי שהעשיבה זה דבר שעומד לפני עצמו. אבל אם אנחנו מעיינים ברמב״ם, הרמב״ם ב... הלכות חמץ ומצה, כן? במילים אחרות בהלכות פסח, ובאופן דומה כתב גם האדמור הזקן, הרמב״ם כותב שם כך: בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו בעצמו יצא אתה משיעבוד מצרים. לפיכך, כשסועד אדם בלילה הזה צריך לאכול ולשתות והוא מסב דרך חירות. אין דבר יותר מאמר יותר ברור מזה של הרמב״ם. הרמב״ם אומר כאן במפורש שלא משנה מה הוא עושה, מצווה בלילה זה לאכול ולשתות, והוא מסב דרך חירות. למה? כי הוא צריך להראות עצמו כאילו יצא ממצרים. אומר, הוא נוקט פה דרך חירות, והרמב״ם לא מדבר על ארבע כוסות, הוא לא מדבר על המצה. הוא אומר צריך לאכול ולשתות, שסועד אדם בלילה הזה צריך, כלומר חייב לאכול ולשתות, והוא מסב דרך חירות. זאת אומרת, העניין הזה של חייב להראות את עצמו, זה ודאי חיוב בפני עצמו. כן? עובדה היא שזה חל על כל מה שהוא אוכל באותה הסעודה. זאת אומרת, יוצא מכאן שגם הסיבה היא עניין בפני עצמו, ולא פרט בדיני מצה או בדיני ארבע כוסות. וההוכחה הזאת היא הוכחה שרירה וקיימת. אין דבר יותר ברור מה שאומר פה הרמב״ם. אז האם מה נאמר שהרמב״ם סותר את גמרא מפורשת במסכת פסחים? כן? מה אפשר לתרץ פה? ההוכחה של הרמב״ם חזקה ביותר. הוכחה מהגמרא במסכת שכם חזקה ביותר. המסקנות משתי ההוכחות האלה הפוכות ב-180 מעלות. איך אפשר לתרץ דבר כזה?
לא הפוכות לגמרי.
לגמרי.
למה?
למה? כי אחד אומרת שהסיבה זה פרט בדיני מצא, והשנייה אומרת, כמו שם אצל אותו שמש, והשנייה אומרת שעניין של הסיבה זה דבר שעומד לפני עצמו. הראיה שאם השמש הזה אכל מצא בלי להסד, לא יצא ידי חובה. אבל אם אנחנו רואים שהסיבה זה לא פרט בדיני מצא, אז צריך לצאת לכדי אכילת מצא, גם אם הוא לא יסד.
שהוא מסביר
את הרמב״ם
שאכילה ושתייה זה
עם אכילת
מצה ושתייה.
לא, לא, ודאי שהוא אומר שם אכילה ושתייה על כל דבר ועניין. כן, כשסועד הוא מדבר על סעודה. אבל הוא נוקט בפועל סועד. סועד זה כוונה, אוכל, תעוף, רבע עוף, אוכל, שונה מרק, אוכל קרטוף עליו. זה, הרמב״ם שם הוא ברור לגמרי. הדרך לתרץ קושייה שנראית כמבוי סתום מהסוג הזה, היא לומר שלמעשה שני הדברים גם יחד נכונים. זאת אומרת, מצד אחד, לוגית, זה במשמע ראשון, לא נשמע כל כך הגיוני, או לא נשמע כל כך מסתבר. אבל אם קצת יורדים לפרטים, אפשר לראות שזה מסתבר נפלא ביותר. כן? זאת אומרת, אין פה שום סתירה, אלא להפך. שני העניינים פה משלימים אחד את השני. במילים אחרות, מצד אחד, הסיבה זה באמת מצווה בפני עצמה. מצד שני, זה גם תנאי במצוות אכילת מצה. אומרת, אם הוא רוצה לעשות מצוות אכילת מצה כתיקונה, הוא צריך לעשות. אבל חוץ מזה, כל מה שהוא אוכל שם בארוחה, חוץ מאשר המצה והארבע כוסות, הוא גם צריך לעשות. למה? להראות דרך חירות. שהיה כאילו אתה, הוא יצא ממצרים. אז אם ככה, כבר קושייה אחת מהקושיות ששאלנו מקודם, מתורצת פה. מקודם שאלנו למה האדמור הזקן צריך היה להביא את מצוות הסיבה פעמיים. פעם אחת בסעיף זין, ופעם שנייה בסעיף י'דלד. בשניהם הוא בא ודיבר על העניין של הסיבה וארבע כוסות, וישיבת דרך חירות, חבל להראות את עצמו וכו', פחות או יותר כמעט באותו נוסח. אז אם חזר על זה, למה צריך לחזור על זה? אמר את זה כבר, למה צריך לחזור על זה פעמיים? אז ממילא עכשיו מובן, שפעם אחת כשאומר את זה אדמו"ר הזקן, הוא מדבר על אכילה, מצוות הסיבה בפני עצמה. הסיבה זה עניין, זה סעיף זין, מדבר על מצוות הסיבה, כמו שאומר הרמב"ם. ופעם השנייה שהוא אומר את זה, בסעיף י"ד, הוא מתכוון לומר, שאתה אוכל מצה, אל תסתח, אתה צריך לאסר. זה לעיכובה. לא הסבת, לא יצאת ידי אכילת מצה. אם אכלת כזית מצה ולא ברחת, או ולא הסבת, צריך לחזור ולאכול עוד פעם. כן? זאת אומרת, התירוץ הזה הוא, כן? התירוץ הזה הוא ברור.
למה אין ברכה?
מה?
למה אין ברכה?
יש ברכה. כי זה דרבנן. זה דרבנן. כן?
שאלת גם למה הוא מצטט שזה מבהירה.
נכון.
זה רק לגבי פסח, ולא פורענויות אחרות.
כן, לא, אבל הוא מדבר שם על הלכות פסח. כשהוא מצטט את זה, זה בהלכות וערב סדר. זה ברור שזה...
אחד ההסברים שזה...
נכון, אבל אדמור הזקן לא נוקט בזה. הוא נוקט בזה ד' לשונות גאולה. זה אחרי שהוא אמר כבר. אחרי שהוא כבר אמר שהוא נוקט בלשון הזאת, ראינו בירושלמי שיש ארבעה הסברים. כנגד ד' לשונות גאולה זה אחד מהם, זה הראשון. יש עוד שלושה אחרים. אז ברגע שהוא כבר החליט והכריע שאנחנו שותים ארבע כוסות כנגד ארבע לשונות גאולה, למה צריך להגיד איפה זה כתוב? זה כאילו עניין הסתמי, כן, עניין מיותר. אלא מה? עכשיו, גם זה מובן. למה? מכיוון שכל הטעמים האחרים שהובאו שם, בכל אחד מהם יש אלמנטים חשובים מאוד, אבל אין שם את האלמנט של הגאולה, שבגללה בן אדם צריך להסב כדי להראות עצמו כאילו עכשיו יצא למצווה, כמו שאמר הרמב"ם. ומזה זה כנגד ארבע כוסות של פורנות, נניח, וארבע כוסות של נחמה. בסדר, אוקיי, אז זה כנגד. מה זה גוזר לעכשיו? שום דבר. כנראה ארבע כוסות של פרו, ודאי אותו דבר. מה אכפת לי שהוא שתה ארבע כוסות? בסדר, נניח שאכפת לי. אבל האם מכאן אני יכול להשליך על איך אני אוכל ליל הסדר? מה הקשר בין ארבע כוסות של פרו לבין איך אני אוכל? רק לפי הלשון הראשונה, שאומר שהארבע כוסות זה כנגד ארבע לשונות של גאולה, יכול האדמו"ר הזקן לבוא ולכרוך פה את שני הדברים ביחד. את העניין של הגאולה עם העניין של מצוות העשיבה. למה? מכיוון שמאדם יוצא לגאולה, והוא יצא מעבדות לחירות, צריך להראות עצמו, כאילו עכשיו יצא ממצרים, ולשבת בניחות כמו בן מלך, ודרך של עשיבה. אז אם ככה, ברור גם למה האדמו"ר הזקן כתב שם את הלשון, למה הוא כתב בלשונו שזה מפרשת וערך. מכיוון, מה, זה מה שהתכוון? מצוין, יופי. אז קלט פה לדעתו של הרבי. כן, בעניין הזה. כן? שהכוונה היא שבזה שהוא מפנה אותנו לפרשת וערך, הוא כאילו בא ואומר, רגע, בוא תסתכל, איפה זה כתוב? הוצאתי, הצלתי, הגעתי לכאן, איפה זה כתוב? פרשת וערך, נכון? מה מדובר שם? יציאת מצרים, נכון? לא מדובר שם על כוסות של פרעה, לא כתוב שם ארבע כוסות של נחמה ולא פורענות, זה לא שם על יציאת מצרים. או, מה אני רואה מכאן? שהארבע כוסות זה כנגד ארבע לשונות של גאולה. כי כל עניינה של פרשת וערך זה עניין של גאולה. זאת אומרת, הכוונה כאן לא זה לא לתת לנו איזה מראה מקום. היינו בבקשה פרשת וערך, זה כל אחד יודע. כל בר בירב אחד יום, כל דרדק, כן, יודע שפרשת וערך כוללת הרבה דברים, ביניהם ארבע לשונות של גאולה. זה בא לומר, תסתכל על המהות של פרשת וערך. אבל במוזכר שם, שם מדובר על הגאולה. או, אם ככה, זה מטה את הכף לטובת, מבין כל ארבע הסיבות, לטובת הסיבה הראשונה. שבאמת, הארבע לתוצאות, זה כנגד ארבע לשונות של גאולה. נכון, הרבה יש ארבע, נכון, הרבה רביעיות יש שם. כן?
איך עכשיו זה מסתדר עם החכם?
זה עוד לא קשור. זה עוד לא קשור. אבל כאן עדיין יש מקום לשאול שאלה נוספת. נניח שבאמת הארבע כוסות זה כנגד ארבע שעות של גאולה. בסדר, אז לכאורה מה צריך להיות מבחינה הלכתית? שבאים ליהודי, אומרים לו רביד, שאתה יושב ליד השולחן בליל הסדר, אתה חייב במצוות ארבע כוסות, כנגד ארבע לשונות של גאולה. אני יושב, ומה שנקרא בזמנו החופשי, הוא שותה ארבע כוסות. הוא קיים את המצווה? למה לא? אם אנחנו רואים שהמצוות ארבע כוסות, העניין כנגד ארבע לשונות גאולה, ותו לא, אז איך הוא בדיוק מוציא את היוצא מדי חובה במצוות? מישהו אומר לו איך לעשות את זה? הוא עושה את זה בהתחלה, שתי את כל ארבע ביחד, שתי שתיים ושתיים, ושלוש בהתחלה ואחת בסוף, מה זה משנה? שתית ארבע כוסות? יצאת לחברה ידי חובה. ואנחנו יודעים שזה לא ככה. אנחנו יודעים שבסדר ההגדה של פסח, כל אחת מהכוסות צמודה לשלב מסוים בסדר של הסדר. הסדר הוא מאוד מסודר, הוא נקרא סדר. כן? מה יש שם? תראה, את הכוס הראשון צריך לעשות שם הפסקה, צריך להגיד שם את ההגדה ואת ההלל, ובין השני והשלישי הוא צריך להפסיק בברכת המזון, ואחרי זה לשתות את הכוס הרביעית. כן, זאת אומרת, יש פה סדר מסוים ומדוקדק מאוד איך ומתי הוא שותה את הארבע כוסות. אז מה הקשר בין ארבע לשונות הגאולה לבין זה שהוא צריך להגיד ברכת המזון? או הלל? או אגדה? מה הקשר? למה קרחו פה את כל השלבים האלה של הסדר בתור משהו שמכתיב גם את הסדר של הארבע כוסות? מה הקשר בין אחד לשני?
כאילו יצאת
ממצרים. פה. אז אומר האדמו"ר הזקן, אתה נכון הרבי, מפרשן פה את האדמו"ר הזקן, הוא אומר שלמעשה זה בדיוק הפוך. דווקא בגלל העובדה שארבע כסות הם כנגד ארבע לשונות של גאולה, עכשיו ברור לגמרי למה זה צמוד לשלבים שונים במהלך הסדר. למה? אם נבחן את זה בקצרה, אז יוצא ככה. על הכוס הראשון, מה עושים בליל הסדר? קידוש. מה כתוב שם? זכר ליציאת מצרים. אז הנה, זה ההוצאתי. נכון? ההוצאתי. זכר ליציאת מצרים. הכוס השני, קורא עליו את האגדה. נכון? מה זה העניין של אגדה? זה כל מה שמסופר על סיפור גאולת מצרים. זה וגאלתי. האגדה זה הגאולה. עכשיו אנחנו מתחילים קצת לראות את השינוי בסדר. למה בוצאתי וגאלתי? ואם אחרי זה אנחנו באים ואומרים מסיבות אחרות שצריך להגיד את האגדה, אז ברור שארבע הלשונות צריכות להתאים את עצמם לעניין הזה. אחרי זה אנחנו מברכים ברכת המזון, ושם מה אנחנו אומרים בין היתר? על תורתך שלימדתנו. כן, מה זה עניין של התורה? ולקחתי. ואיך אומר שם הקדוש ברוך הוא? לקחתי אתכם לי לעם. איך? במעמד הר סיני. על תורתך שלימדתנו, זה עניין של ברכת המזון. והצלתי, עניין של הצלה גדולה, אומרים לקדוש ברוך הוא, תודה רבה. לכן זה על ההלל. הלל, שבח גדול, הקדוש ברוך הוא. אז הנה אתה רואה שכל השלבים בליל הסדר מתאימים אחד לאחד לארבע לשונות הגאולה, אבל בסדר שונה. אותו, מה הסדר הנכון? זה הוצאתי וגאלתי ולקחתי והצלתי. ואפלא ופלא, זה בדיוק הסדר ששאלנו עליו מקודם, באדמו"ר הזקן. נכון, מקודם ששאלנו. למה אדמו"ר הזקן הופך את הסדר? אז איך הוא כתב שם? כן, לשונות גאולה אמורים בפרשת וערה, הוא כתב שם, סליחה, תודה. כן, אז מה הוא כתב שם? הוצאתי, גאלתי, לקחתי, הצלתי. שאלנו, מה הוא שינה את הסדר? עכשיו אנחנו מבינים. כי הוא שינה את הסדר כדי לומר לנו שארבע לשונות הגאולה, וזה מה שמכתיב את הארבע כוסות, וארבע כוסות, או הפוך, ארבע כוסות זה כנגד ארבע לשונות של גאולה, ומצד שני, כל אחת מהכוסות יש לה את המקום שלה בליל הסדר, וכדי להבין למה זה נמצא דווקא שם, אתה צריך לקחת אותה לשון של גאולה ששייכת לכוס הזאת. וזה יקרה רק אם אתה הולך לפי הסדר של האדמו"ר הזקן, ולא לפי הסדר המקורי שכתוב בתורה. עוד פעם, אם אנחנו מסכמים פה את המהלך הדברים עד עכשיו, אז ראינו פה ציטוט משולחן ערוך הרב, נעשה שני ציטוטים. בא סימן שמדבר על הלכות ליל הסדר, אחד סעיף י"ד, השני שקדם לו סעיף ז', ראינו שהאדמו"ר הזה כן מזכיר שם פעמיים את ענייני הסיבה. שאלנו על כך כמה שאלות. א', למה צריך להזכיר פעמיים? ב', למה הוא משנה את הסדר של הלשונות? כן? וג', למה הוא מציין שם את הציטוט מפרשת וערה? זה לכאורה מיותר לגמרי. אז עשינו פלפול הלכתי בשאלה, האם הסיבה זה פרט בדיני אכילת מצה, או שהסיבה זה דבר בפני עצמו. בין היתר מכילים אותו גם על אכילת מצה, אבל גם על אכילת הקרטוף הלך. זה לא מצווה דאורייתא. הבאנו ראיה לפה, והראינו ראיה לפה. הבאנו ראיה לפה, לצד של ממסכת פסחים, לצד שאכילת מצה צריכה הסיבה, לא הסבת, לא יצאת ידי חובה, במילים אחרות הסיבה זה פרט בדיני אכילת מצה. והבאנו ראיה מהרמב״ם על כיוון השני, שהסיבה זה דבר שעומד לפני עצמו. כי הרמב״ם מדבר שאת הסעודה צריך לעשות בה הסיבה. חייב אדם להראות עצמו, אילו הוא יצא עכשיו עם מצרים, שהוא יושב בדרך חירות. נו, איך מתרצים את התרדה דסתרה האלה? הם לא כל כך דסתרה. אומרים שיש להם קיום ביחד. אפשר להגיד כך, וגם כך. הם משלימים אחד את השני. יופי. אז אם ככה, על ידי כך הצלחנו לתרץ שתיים מהקושיות המקוריות. אחד, זה למה האדמו"ר הזקן מזכיר את זה פעמיים בשני סעיפים שונים, כי כל אחד מדבר על אחת משתי האפשרויות האחרות של עניין הסיבה. ודבר שני, למה הוא הפך את הסדר, זה ראינו עכשיו, מכיוון שחייבים להצמיד את הארבע כוסות לארבע לשונות הגאולה, אבל גם למקם אותם נכון בליל הסדר ולמצוא את ההקשר של אותה לשון לעניין שבגללו שותים שם את אותה כוס. וזה יוצא רק אם אתה הופך את הסדר לבוצאתי וגאלתי, לקחתי והצלתי, רק אז זה מתחבר, וזה בדיוק הסדר שנוקט האדמו"ר הזקן. וראינו גם למה הוא מפנה אותנו לפרשת וארא, כדי לומר שמכל ארבע האפשרויות לפרשנות למה אנחנו שותים ארבע כוסות, אותם ארבע אפשרויות שימנעו בירושלמי במסכת פסחים בפרק י, האדמו"ר הזקן בוחר באפשרות הראשונה, כי הארבע כוסות צריכות להתקשר להסיבה, קרי דרך גאולה. בפרשת וארא היא זאת שמדברת על הגאולה. אם כך, למעשה תרצנו את הכל. הכל מתורץ. יש פה רק מה שנקרא נשמת הדאורייתא. אנחנו יודעים שכל פרט בתורה, תורתנו הקדושה, שהיא אינסופית, אפשר לדרוש אותו בכמה וכמה אופנים, או להבין אותו בכמה וכמה אופנים. זה את האופן שראינו עד עכשיו, שהוא אופן הלכתי טהור, זה אופן של נגלה. הלכה כזאת, הלכה אחרת, ככה, פסחים, רמב"ם, זה הכל בעולם הנגלה. אבל לפעמים, כדי להבין קצת יותר לעומק מה מסתתר מאחורי הפרגוד, צריך להסתכל לפעמים על דברים שנמצאים קצת בדיסציפלינות אחרות. כן? יותר פנימיות, יותר קבליות, יותר מה שנקרא נשמת הדאורייתא, ולא במקרה זה נקרא נשמת הדאורייתא, כי אתה יכול ללמוד תורה יבש, יכול ללמוד אותה בהתעוררות, אתה רואה שזה משהו חי, שיש לו נשמה. רבי בשיחה אחרת אמר, שהסביר למה המכה הראשונה במצרים הייתה מכת דם. הוא אומר, יש פה, זה לא היה בשביל המצרים, זה היה בשביל עם ישראל. כל אחת מהמכות הייתה שיעור לעם ישראל, גם לפרעה, אבל גם לעם ישראל. אני חושב שצריך להסתכל על המפה, על המכה, ולהפיק מזה את הלקח. הוא אומר, מים זה סימן לקרירות. דם זה חם, דם חם, דם הוא חם. אם באדם רוצה להיגאל, הוא צריך להפוך את המים לדם. לא לעבוד את הקדוש ברוך הוא בקרירות. לא כי מצוות אנשים מלומדה. לא כי ככה כתוב. זה בסדר גמור, זה התחלה מצוינת. אבל צריך לעשות את זה בהתלהבות. כשאתה יכול להגיע להתלהבות הזאת, רק אם אתה באמת מבין מה ולמה אתה עושה. אתה לא חייב להבין כל דבר, כן? ודאי ש... אנחנו לא מצווים להבין את טעמי המצוות, אלא אם כן זה כתוב במפורש, וגם אז זה לא בדיוק טעם המצווה. אבל ברגע שמתחילים להסתכל על דברים ברבדים הקצת יותר עמוקים, זה מתחיל להיות מובן קצת יותר ברבדים אחרים של הנפש, ואז אתה עושה את הדברים הרבה יותר חיות. הפכת את המים הקרירים לדם חם. זה ההתחלה של הגאולה.
הוא נותן לכל
המכות. מה?
לכל
אלה. כן, כן.
מעניין מה עם
הצפרדע.
כן, זה היה שיחה, היא רק על הדם. אבל במקומות אחרים הוא מדבר גם על השאר. אגב, זה לא רק הוא, המדרש מביא את זה. למה הסדר הוא כזה? עכשיו, כדי לבאר את זה בסקאלה, בעולם אחר, אני רוצה את הקטע הזה לקרוא בפנים. למה? מכיוון שהוא מביא פה ציטוטים מאחד מספרי הקבלה היסודיים ביותר, שזה פרי עץ חיים, כן, הספר של רבי חיים ויטל, זה למעשה תורת הארי הקדוש. וכאן יובהר לנו בעזרת השם גם פשר השינוי בלשונות הגאולה, יובהר פשר השינוי בסדר הבנים, ויובהר ששני השינויים האלה יסודם אחד. ואיך זה יכול להיות? לכן אני אומר, אני לא רוצה פה להיכשל בלשוני, כן? לכן אני מעדיף לקטע הזה לקרוא בפנים. אגב, דילגתי פה על כמה עניינים, היה פה עוד כמה עניינים שבפנימיות, שהוא הסביר פה את העניין הזה של למה שינוי בסדר הלשונות, גם עניין של ארבע דרגות בתשובה. ארבע דרגות בתשובה כנגד הפסוק סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורודפר. זה ארבע דרגות בתשובה וכנגדם ארבע לשונות הגאולה שצריכות להיות דווקא בסדר הזה. דילגתי על זה פה לגמרי, זה קטע ארוך ומורכב. לא מתאים לשעה כל כך, כן, כשאנחנו נמצאים רק הרגע, כן, בטח לא כל אחרי, אחרי כל הפלפולים שהיינו מקודם. אז אני עובר ישר לסוף, ועוד יש לבאר בזה באופן אחר. איתה בפרי עץ חיים, שער חפה לך, שדלת הכוסות הם כנגד הארבע בנים, שאופן סידורם הוא חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול. ובסדר העולמות, אצילות, עשייה, בריאה ויצירה. אנחנו קודם הפרי עץ חיים. זאת אומרת, סדר העולמות שהם כנגד ארבע הכוסות וכנגד ארבעה בנים, זה אצילות, עשייה, בריאה ויצירה.
זה לא כל כך מסדר.
נכון, בדיוק.
אצילות בריאה.
מה?
אצילות בריאה.
בדיוק. נכון מאוד. אנחנו יכולים שגם פה. זה השיפור של הסדר. והדרך זה, סדר הארבע כוסות, כוס א' של קידוש נגד הצילות, כוס ב' סיפור האגדה, שאנו אומרים מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ולכן אמר רשע נגד עשייה, כולה. כוס ג' בברכת המזון בבריאה, וכוס ד' ביצירה. ועל פי זה נמצא, זה הסדר של הארבע לשונות של גאולה, והוצאתי, הצלתי, גאלתי ולקחתי, הוא אצילות, עשייה, בריאה, יצירה. והנה הטעם שבסדר ההגדה נשמח הרשע לחכם, אם היות שלכאורה אין זה לפי סדר מדרגתם, שצריך להיות הרשע לבסוף, וכדי שהרשע יהיה סמוך לחכם, כי דווקא החכם יכול לפעול עליו, ולהחזירו מרשעתו. והדרך זה בסדר העולמות, כמובן בפרי עץ חיים. ולמה הצילות סמוך לעשייה? לפי שעשייה צריכה אור גדול חולי, לכן המשיך לו מלמעלה מן הצילות. ולכן בסדר ההגדה שעניינה והגדת לבינך, לפעול על כל דלת הבנים, גם על הבן הרשע, שצריך להיות הסדר חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול, וכנגדם בסדר הכוסות, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. אומנם בשולחן ערוך האדמור הזקן מונה אותם לפי מעלתם על פי השולחן ערוך, ועל פי זה הסדר בדלת הבנים הוא חכם תם שאינו יודע לשאול ורשע, ובסדר הכוסות והוצאתי וגאלתי ולקחתי והצלתי. כן. לסכם פה מה שהוא אומר בקצרה, אומר שלמעשה את הסדר של הארבע כוסות יש לזה עוד כמה מקבילות. יש ארבע לשונות של גאולה, יש ארבעה בנים ויש ארבע עולמות. כל הדברים כרוכים ההדדי, כל הדברים קשורים אחד בשני. עכשיו השאלה היא איך אתה מסדר אותם. אם אתה מסדר אותם כפי שסידר בעל האגדה, זאת אומרת את החכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול, אז הסדר הוא כמו מה שכתוב בתורה, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, שזה מתאים לסדר ארבע עולמות כפי שצריך להיות, כי החכם הוא כנגד האצילות והרשע הוא כנגד העשייה. לכן זה אצילות, עשייה, בריאה, יצירה. אבל אם אתה שם את כל הדברים האלה בצד ומסתכל על הצד ההלכתי ולוקח והופך את הסדר של הבנים לסדר הנכון מבחינה לוגית, כלומר קודם חכם, אחרי זה תם, אחרי זה שאינו יודע לשאול ואחרי זה רשע, יוצא לך סדר הלשונות כפי שכתב אותם האדמו"ר הזקן, של והוצאתי וגאלתי ולקחתי והצלתי. אני יכול רק לסיים במה שמסיים פה הרבי. כתיב כי אימץ שיצחה מארץ מצרים ערינו נפלאות. ועל ידי עבודתנו בויגלת למנחה, בכל ארבע הבנים, שיהיו כולם בבחינת בנים אתם להשם אלוקיכם, ונזכה לכל דלת על השנות של הגאולה בגאולתנו האמיתית, האמיתית והשלמה בקרוב ממש. עד כאן בינתיים.